שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברד.
שלום. הנושא שנדון בו היום הוא דינא דמלכותא דינא, או בלשונו של הרמב״ם, דין המלך דין. המושג הזה, דינא דמלכותא דינא, הוא מושג ידוע. רבים מכירים אותו. ובעיקר משתמשים בו כדי להקנות תוקף לחוקי המדינה, מדינת ישראל או מדינות זרות, על פי ההלכה. לכאורה, בלי הכלל של דינא דמלכותא דינא, ההלכה מכירה רק בחוקים שלה. יש בהלכה ארבעה חלקים, יש חלק חושן משפט שקובע את דיני הממונות ואת היחסים שבין אדם לחברו, ובזה ההלכה מכירה. ואם החוק קובע חובות וזכויות מעבר למה שההלכה קובעת, לכאורה אין לזה תוקף. הגמרא קובעת בכמה מקומות, מביאה בשם שמואל את המאמר דינא דמלכותא דינא, וראשונים כתבו שאין מי שחלק עליו. לדעת כל הפוסקים, דינא דמלכותא דינא, דין המלך הוא דין, ומה שקובע המלך חוקים במלכותו, יש לזה תוקף גם על פי ההלכה. בשיעור הזה אנחנו ננסה לראות את הכלל הזה, את הסייגים שנקבעו לכלל הזה, את ההיקף שלו, עד כמה, באיזה דברים אומרים דין המלך דין, מי הוא המלך הזה שדינו דין, באילו מקומות אומרים דין המלך דין. יש על זה כתיבה רבה, נכתבו על זה הרבה מאוד מאמרים וספרים. אנחנו ננסה במחצית השעה הקרובה להקיף מעט מהחומר שנכתב על הנושא הזה. המקום שהכי טוב להתחיל בו את העיסוק בדינא דמלכותא דינא זה הסוגיות בגמרא. הגמרא מזכירה בכמה מקומות, כמו שאמרתי, מאמר בשם שמואל, שדינא דמלכותא דינא, ומעיון במקומות האלה ניתן לקבל מושג ראשוני על היקף הדין. המשנה במסכת נדרים כותבת, נודרים למוכסים שהיא תרומה, אף על פי שאינה תרומה. אדם נמצא בביתו, פתאום מגיע מוכס, גובה מכס. המוכס דורש ממנו להביא לו פרי מסוים שנמצא על השולחן. זה מכס למלך. קובעת המשנה שמותר לנדור למוכס הזה שהפרי הזה הוא תרומה, למרות שהפרי הזה אינו תרומה, כדי להתחמק מהמכס. שואלת על זה הגמרא, ואמר שמואל דינא דמלכותא דינא, ומסיקה במוכס שאין לו קצבה. כאן אנחנו לומדים שני דברים. דבר ראשון, שדינא דמלכותא דינא אמור על מיסים. לפי התורה, אין לנו בתורה, לפחות בתורה שבכתב, אין לנו מיסים. אין דין שמחייב את האדם לשלם מס לקהילה, למלך, לשלטון. אין דינים כאלה. בתורה שבעל פה נוצרו מנגנונים דומים למס כדי לחייב את האנשים לשלם אגרות ומיסים למוסדות הקהילה. בכל מקרה, אנחנו רואים שלמרות שבתורה שבכתב או מעיקר הדין, אנחנו לא מכירים מוסד של מס, יש במס, במחס, דין של דינא דמלכותא דינא, ואם המלך גזר לתת מס מסוים, חייבים לתת לו אותו, ואסור להשתמט מהמכס בטענות שווא. לדוגמה, על ידי נדר שפרי מסוים הוא תרומה, למרות שאינו תרומה. מתשובת הגמרא, במוכס שאין לו קצבה, אנחנו לומדים עוד משהו. אנחנו לומדים שההלכה מגבילה את הדין של דינא דמלכותא דינא. לא כל אדם שמגיע ויש לו איזה הרשאה מהמלך לגבות מס, חל עליו הדין של דינא דמלכותא דינא. דינא דמלכותא דינא חל על מוכס שיש לו קצבה, כלומר, על מוכס שגובה מס ספציפי, מס שהמלך קבע את התנאים שלו, מס שאולי כתוב בחוקי המלכות, ולא על מוכס שאין לו קצבה. גם אם המלך נתן לאיזה אדם רשות לגבות מס, אם הוא לא קבע את התנאים של המס, את הגדרים שלו, את הסכום שצריך לגבות מכל אחד, זה נחשב למס שאין לו קצבה, ומותר להשתמט ממנו, ובמס כזה לא נאמר דינא דמלכותא דינא. משנה נוספת במסכת גיטין קובעת, כל השטרות העולות בערכאות של גויים, אף על פי שחותמיהם גויים, כשרים, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. כלומר, רוב השטרות שמגיעים מערכאות של גויים, מבתי משפט של גויים, אולי מנוטריון, מכותב שטרות, שאינו יהודי, שאינו פועל על פי ההלכה, רובם כשרים, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. שואלת על זה הגמרא, מילא אני מבין שטר ראיה, אדם עושה עם חברו איזושהי עסקה, וכותבים שטר כדי לזכור שבאמת פלוני חלב לאלמוני 100 שקל. הוא ילווה לו כסף, וכותבים על זה שטר. כאן השטר הוא שטר ראייה. השטר משמש רק כראייה. השטר הוא רק הוכחה לזה שהתבצע הלוואה. בזה אומרת הגמרא, אני מבין שהשטר תקף. מה זה משנה אם השטר נחתם לפני רב, או שהוא נחתם לפני ערכאות? אולי יש בזה בעיה של איסור ערכאות, שנדון בו באחד השיעורים הבאים. אבל לעניין האמינות של השטר, אין סיבה לפקפק בו. בשטרות כאלה ברור לנו שגם שטרות העולים בערכאות של גויים, גם הם קשרים. אבל מה לשטרי מתנה? שטר מתנה הוא שטר שאדם כותב לחברו מתנה, ומאותו רגע השדה או החפץ שהוא נותן במתנה ניתן לשני. זה שטר שעושה מעשה. השטר כאן אינו שטר ראייה, שטר שרק הוכחה על מעשה שנעשה, אלא שטר קניין, שטר שמבצע בעצמו פעולה משפטית. איך שטר שנחתם בערכאות של גויים יכול להיות לו מעמד, יכול לבצע פעולה, יכול להעביר נכסים מאדם לחברו על פי ההלכה? הגמרא עונה, דינא דמלכות הדינא. שוב אמר שמואל, דינא דמלכות הדינא. על פי ההלכה יש מעמד לשטרות של גויים, אף על פי שהם לא נחתמו על פי ההלכה, יש להם מעמד מכוח דינא דמלכות הדינא, אפילו להקנות מתנות מאדם לחברו. אמנם יש בגמרא שם לשון נוספת, תשובה נוספת, במשנה צריך לגרוס כגיטי נשים. כלומר, כל השטרות העולים בערכאות של גויים כשרים, חוץ מכגיטי נשים וכשחרורי עבדים. כל השטרות שדומים לגיטי נשים ולשחרורי עבדים, קרי, כל השטרות שעושים פעולה, שהם עצמם מבצעים פעולה משפטית, נתינת מתנה, גירוש האישה, שחרור עבד, כל השטרות האלה הם פסולים. אז יש לנו כאן שתי לשונות בגמרא, בשאלה עד כמה רחב הדין של דינא דמלכות הדינא. האם הוא כולל רק שטרי ראייה, שלמעשה אין בו צורך לשטרי ראייה, או שהוא כולל גם שטרי קניין, שטרות שעושים מעשה. סוגיה מעניינת במיוחד בהקשר שלנו, היא סוגיה במסכת בבא קמא. הגמרא שם פותחת, גופה, אמר שמואל, דינא דמלכות הדינא, כלומר, בואו נדבר על עצם העניין, על עצם הדין, דינא דמלכות הדינא, הוא מביאה, אמר רבה, תדע, כלומר, תדע שבאמת דינא דמלכות הדינא, תדע שדין המלך הוא דין, דקטלי דיקלי, וגשרי גישרי, ועברינן עליו. המלכות לוקחת עצים, ששייכים לאדם פרטי, ועוקרת אותם, ובונה שם גשרים, ואנחנו עוברים על הגשרים האלו. אילו דינא דמלכותא לא היה דינא, אילו דין המלך לא היה דין, אסור היה לנו לעבור על הגשרים הללו. הגשרים הללו הם גזל, הם נגזלו מאדם. האדם נטע שם עץ, עבד בעץ מסוים, באה המלכות, עקרה אותו שלא ברצונו של בעליו, ומנתה שם גשר. איך אנחנו יכולים להשתמש בגשר הזה שנגזל מאדם? אלא על כורחנו, דינא דמלכותא דינא. המקור הזה הוא חשוב במיוחד, כי כפי שנראה בהמשך, חלק מהראשונים סוברים שדינא דמלכותא דינא אמור רק בחוץ לארץ, ולא בארץ ישראל. פעם שמעתי בשם הרב ליכטנשטיין, ראש הישיבה, שאמר שאיך אפשר להסתמך היום על הדעה הזו, שדינא דמלכותא דינא לא אמור בארץ ישראל, בעוד בעינינו אנחנו רואים שאנשים, גם אלו שטוענים שאינם סומכים על דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל, לא מקפידים שלא לרמות את מס ההכנסה ואת שאר גובי המיסים במדינת ישראל, גם הם עוברים בכבישים שסללה מדינת ישראל, פוסעים על הגשרים שגישרה מדינת ישראל, ולא חוששים לכך שאם אין דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל, הם בעצם משתמשים ברכוש גזול. מכל מקום, סוגיה אחרונה שנזכיר כאן, שמוזכר בה מושג דינא דמלכותא דינא, היא סוגיה במסכת בבא בתרא, שמוסיפה שני היתרים נוספים מכוח דינא דמלכותא דינא. מותר לקנות קרקע מגוי שמחזיק בה 40 שנה. באותה תקופה כנראה המלך קבע, או החוק היה, שתקופת החזקה, תקופת ההחזקה בקרקע שמוכיחה בעלות, היא 40 שנה, ואם אדם מחזיק בקרקע 40 שנה, כנראה שהיא שייכת לו, ולכן מותר לרכוש קרקע מגוי, אם הוא מחזיק בה 40 שנה, למרות שלפי דיני ישראל, קרקע לא נרכשת בחזקה. קרקע נרכשת בכסף, בשטר, לא בחזקה. חזקה היא ראייה, היא לא דרך קניין. ובכל זאת, בגלל שדינה דמלכות הדינה וכך קבעה המלכות, אפשר לרכוש קרקע מגוי שהחזיק ב-40 שנה. כמו כן, מלך שהטיל מס, אדם לא שילם מס, והוא הפקיע ממנו קרקע תמורת המס שלו, מותר לרכוש את הקרקע מהמלך. זה אינו רכוש גזול, זה לא רכוש שהופקע על ידי המלך בלי סמכות, אלא דינה דמלכות הדינה, דין המלך הוא דין, המס הוטל כדין, יש לו מעמד על פי ההלכה, ולכן גם הפקעת הקרקע ממי שלא שילם את המס, גם היא על פי הדין, ומותר לרכוש את הקרקע הזאת בהוצאה לפועל של אותה תקופה. אלו המקרים שמוזכרים בגמרא ביחס לדינה דמלכות הדינה, וממקרים אלה הסתעפו הראשונים והפוסקים להבין את גדרי הדין הזה, את טעמיו, את היקפו ואת אופיו. קודם שנעסוק בטעמי הדין, דינה דמלכות הדינה, אנחנו צריכים לזכור שבמקביל לדינה דמלכות הדינה, ההלכה מכירה במנגנונים נוספים שגם הם מאפשרים לנו להכיר בדינים חיצוניים, דינים שאינם מוזכרים בשולחן ערוך. קודם כל אנחנו מכירים תקנות של חז"ל. חז"ל יכולים לתקן תקנות, בוודאי גם בדיני ממונות, יש לנו דין של אפקר בי דין אפקר, בדברים שלא מפורשים בתורה. התורה קבעה דין מסוים, חכמים יכולים לתקן תקנה שהדין הוא אחר, וזאת מתוקף כוחם להתקין תקנות. דרך אחרת לשנות מדיני התורה, זוהי דרך של הסכמה. כלל גדול אנחנו יודעים, אדם אינו יכול להתנות על דבר הכתוב בתורה. אני לא יכול להתנות על זה שאסור לי לקחת ריבית. המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. כך נפסק להלכה. אבל בדבר שבממון, בעניינים ממוניים, תנאו קיים. המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו קיים. לכן, יכולים שני אנשים להתנות ביניהם שאחד ישמור על רכוש של השני, וחיוביו לא יהיו לפי הגדרים של הלכות שומרים בחלק חושן משפט של השולחן ערוך. הם יכולים להתנות, לדוגמה, שהוא יהיה שומר שכר, שלפי ההלכה פטור במקרה של אונס, אבל הוא יהיה חייב במקרה של אונס. התורה נתנה יד חופשית לאנשים להתנות ביניהם, מה שנקרא היום במשפט של ימינו, חופש החוזים. אפשר להתנות, מותר לשנות מדיני התורה, בהסכמה של שני הצדדים. זוהי דרך נוספת שניתן לשנות באמצעותה מדיני התורה. דרך נוספת היא הדרך של מלך. דינה דמלכות הדינה אמור בבסיסו על מלכי חוץ לארץ, על מלכים גויים. במלכות ישראל יש לנו דין אחר, דין מלך, שהוא רחב יותר מדינה דמלכות הדינה. כמו שנראה בהמשך, יכול להיות שיש גם קשר בין שני הדינים האלו. והמלך יכול לתקן תקנות, המלך יכול להפקיר רכוש ששייך לאנשים אחרים, המלך יכול להעניק רכוש לאנשים אחרים, לקבוע תקנות וגזרות גם בעניינים פליליים, המלך יכול. למלך יש סמכות רחבה, שגם היא מאפשרת להתנות ולשנות מדיני התורה. ושני מנגנונים אחרונים דומים לדין המלך. מנגנון אחד זה סמכות של הציבור. נציגי הציבור גם הם יכולים להפקיר ולהקנות ולתקן תקנות. הראשונים קראו לזה הפקר הציבור הפקר, בדומה להפקר בית דין הפקר. ומנגנון אחרון זה ארגוני עובדים. יש גמרא מפורסמת במסכת בבא בתרא שכותבת שאם ארגון עובדים או קבוצה של עובדים קובעת לעצמה תקנות, יש לתקנות האלו דין מחייב. ואם אחד מהעובדים או אחד מבעלי המלאכה חורג מתקנות אלו, יש לארגון העובדים או לארגון בעלי המלאכה, ארגון המעסיקים אולי, סמכות גם להטיל עונשים, לקבוע עונשים למי שמפר את התקנות הפנימיות שלו. אלו מנגנונים נוספים שבאמצעותם אפשר להתנות על דין התורה ולשנות מדין התורה. לקבוע בן אדם לחברו תנאים אחרים מאלו הכתובים בשולחן ערוך. כאמור, מנגנונים אלו הם במקביל לדינה דמלכות הדינה. גם אם נסיק שאין דין דינה דמלכות הדינה במקרה מסוים, עדיין צריך לבחון, יכול להיות שיש אחד מהמנגנונים האחרים שמאפשרים לנו להכיר במסגרת ההלכה בחוק מסוים או במנהג מסוים או בתקנה מסוימת שאנחנו מעוניינים להכיר בה. ובכן, מהם הטעמים שהוזכרו בראשונים לדינה דמלכות הדינה? ההסבר הפשוט ביותר לדינה דמלכות הדינה מובא ברשב"ם. הרשב"ם כותב שכל בני המלכות מסכימים מסתמה על דינה דמלכות הדינה, ועל דעת זה הם נמצאים בארץ. בוודאי בתקופת הרשב"ם, כאשר המלך יכל לגרש ללא משפט ולהרוג ללא משפט, ודאי היה נכון שניתן היה להניח שהאנשים שגרים בארץ מסוימת מקבלים עליהם מדינו של המלך. ומכוח זה ההלכה מכירה בהסכמה של האנשים, ולכן דינה דמלכות הדינה. גם כיום חלק מהתיאוריות הפוליטיות מבססות את סמכות המלכות, את סמכות החוקים, על הסכמה. הסכמה משתמעת של בני הארץ לכך, לכללים, לכללי המשחק. כללי המשחק כוללים את כללי הבחירות, וכוללים גם את החוקים, את התקנות, את הגזרות, את כל מה שקובעת המלכות או קובעים השלטונות לאותה עיר. ניסוח מעודן יותר של אותו טעם מובא בחזון איש. החזון איש טוען שדינה דמלכות הדינה אין דין כזה בכלל. מה שאמר שמואל דינה דמלכות הדינה, הוא קבע רק אומדנה, חזקה בלשון ימינו, חזקה שניתן לסתור אותה. מן הסתם, מי שגר במדינה מסוימת, מקבל על עצמו את דין אותה מדינה. ומן הסתם, שני אנשים בימינו שחותמים חוזה ביניהם, מקבלים עליהם את הוראותיו של חוק החוזים, כי זה החוק הנוהג במדינה, וכך נוהגים כולם, ואם זה יגיע לבית משפט, הוא ידון לפי חוק החוזים. לכן, מן הסתם, שני אנשים שקובעים ביניהם חוזה, מקבלים עליהם את חוק החוזים. ושני אנשים שמבצעים פעולה משפטית ביניהם, מקבלים על עצמם, מן הסתם, את כל הכללים המשפטיים והחוקים שאמורים לגבי אותה פעולה. אמנם, אפשר לסתור חזקה זו. חזוניש אומר שאם נבוא ונוכיח ששני האנשים לא התכוונו לקבל עליהם את חוק החוזים או חוק אחר, אז לא דינה דמלכות הדינה. לדבריו, דינה דמלכות הדינה זה רק אומדנה, חזקה ניתנת לסתירה. ניתן להניח שאדם שגר במדינת ישראל מקבל על עצמו את נטל המס, בגלל שהוא יודע שאם לא ייתנו מיסים, אז לא יהיה שום דבר והמדינה לא תוכל לפעול. אם נוכיח שהמדינה לקחה מס ממישהו שלא מקבל על עצמו את המס הזה, באמת, לדברי החזון איש, זה יחשב לגזל, ולפי ההלכה יהיה אסור להשתמש בגשרים שנבנו על אותה קרקע שהופקעה מאדם שאינו מקבל על עצמו את נטל המס. אבל לדבריו, דינה דמלכות הדינה כאמור, זה לא דין נפרד, זה אומדנה להסכמה של מי שהמלכות הפעילה את כוחה כלפיו. זה אם כן הטעם הראשון שמוזכר ביחס לדינה דמלכות הדינה, הטעם של הסכמה. טעם אחר שמובא בראשונים מבוסס על סמכות השלטון של המלך. כל הארץ שייכת למלך, ולכן הוא יכול לחוקק מה שהוא רוצה. כך כותבים הרשב"א והר"ן ועוד ראשונים נוספים. טעם זה מבסס את דינה דמלכות הדינה על סמכות השלטון של המלך, על הקניין שלו בכל הארץ. ולכן ברור שלפי טעם זה, דברים שלא שייכים לשלטון של המלך, לא נאמר בהם דינה דמלכות הדינה. כך למשל כותב הר"ן, בפירוש מפורסם לגמרא בנדרים, שאין דינה דמלכות הדינה בארץ ישראל. במה נשתנתה ארץ ישראל משאר הארצות? לפי הטעם של הרשב"ם, הטעם הפשוט של ההסכמה, אין שום הבדל. יש שלטון בחוץ לארץ ויש שלטון בארץ ישראל, וכמו שבחוץ לארץ מי שגר במדינה מסוימת מקבל על עצמו את עולה של אותה מדינה, גם בארץ ישראל כן. אבל לפי הטעם של הר"ן הדבר ברור. בחוץ לארץ מלך צרפת אולי כל הקרקע שייכת לו, בוודאי לפי המבנה השלטוני של ימי הר"ן. אבל בארץ ישראל הקרקע לא שייכת למלך. הקרקע שייכת לקדוש ברוך הוא, והוא יקנה אותה לכל אחד ואחד מבני ישראל. לכל אחד מעם ישראל יש ארבע עמוד בארץ ישראל. הקרקע לא שייכת למלך, ולכן אין דינה דמלכות הדינה בארץ ישראל לדעת הר"ן. השלכה נוספת של הטעם הזה, שמובאת בחלק מהראשונים, היא שדינה דמלכות הדינה אולי אמור רק ביחס לקרקעות. הקרקע שייכת למלך, ולכן הוא יכול לגזור עליה מיסים ודינים כרצונו. האנשים שחיים במדינה לא שייכים למלך. האנשים לא שייכים לאף אחד. האנשים הם עבדים לקדוש ברוך הוא. ולא עבדים לעבדים. ולכן אין המלך יכול להטיל, לדוגמה, מס גולגולת, אלא רק מס על קרקעות. כך כותבים חלק מהראשונים, שוב כהשלכה של ראיית דינא דמלכות הדינא, כנגזרת של שלטון המלך, של הבעלות שלו, של הקניין שלו, בכל הארץ. טעם שלישי של דינא דמלכות הדינא, מעניין במיוחד, מובא בבית יוסף בשם הרשב"א. לדבריו, דינא דמלכות הדינא נלמד ממלך ישראל. יש דין של מלך, מלך ישראל. התורה אומרת בספר דברים שניתן למנות מלך, לא מוסבר שם מה בדיוק הסמכויות של אותו מלך. מובאות שם בעיקר ההגבלות שחלות עליו והאיסורים שחלים עליו. אבל ברור שאם יש מלך, יש לו גם סמכויות מסוימות. ברור למשל שהוא יכול להוציא למלחמה, שהרי מי ילך בראש העם למלחמה אם לא המלך? בנוגע לזה נחלקו המוראים ביחס לאמור בספר שמואל. שמואל הנביא מאיים על העם כאשר הם מבקשים להם מלך, שהמלך ייקח את בנותיהן וייקח את שדותיהם ויעשה עוד הרבה דברים רעים. ונחלקו האמוראים עם כל הדברים הרעים האמורים שם, אם מלך אסור בהם או מותר בהם. בכל מקרה יש למלך סמכויות מסוימות, כנראה שהן די מקיפות, ואומר הבית יוסף בשם הרשב"א שאותן סמכויות נתונות גם למלך גוי. במלך ישראל יש דין מלך, הדין שמפורש בספר דברים. במלך גוי יש את הדין של שמואל, דינא דמלכותא דינא, ולכן יש תוקף לחוקים שהוא קובע. טעם אחרון שמובא בפירוש אבן האזל על הרמב״ם, מסביר את דין דינא דמלכותא דינא על פי מצוות הדינים. כידוע, בני נוח נצטוו בשבע מצוות בני נוח, שאחת מהן היא מצוות הדינים. הם חייבים לקבוע לעצמם מנגנונים משפטיים, בתי משפט, כדי שלא תהיה הארץ הפקר. מכוח מצווה זו, טוען אבן האזל, ברור שיכולים הגויים לקבוע לעצמם חוקים ותקנות. לא ייתכן שכל שופט או כל פקיד יעשה כרצונו. זה לא נקרא קיום של מצוות הדינים. מצוות הדינים משמע שלטון החוק, משמע שיש חוק ויש מחוקק ויש תוקף הלכתי לחוקים שהוא קובע. אמר שמואל דינא דמלכותא דינא, כלומר מכיוון שההלכה מצווה על הגויים לקבוע לעצמם חוקים, הרי שיש תוקף הלכתי לאותם חוקים גם ביחס ליהודים. אלו הטעמים שנתנו הראשונים לדין דמלכותא דינא, וכפי שציינו, יש ביניהם נפקמינות שונות. נזכיר רק שלדעת רוב רובם של הפוסקים, דין דמלכותא דינא הוא דין דאורייתא. אם המלך נטל מכס מאדם מסוים, המכס קנוי לו מדאורייתא. יש דעה חריגה של הבית שמואל, אחד מגדולי המפרשים על השולחן ערוך, שלדעתו דין דמלכותא דינא זה דין דרבנן. אבל רוב הפוסקים, כפי שאמרתי, טוענים שדין דמלכותא דינא היא דין דאורייתא. מי הוא המלך שעליו אמור דין דמלכותא דינא? ביחס לשאלה זו, התגלה ויכוח מעניין בבית הדין הרבני הגדול לפני כ-10 שנים. ונקדים בקצרה את תיאור המציאות המשפטית של יחסי הממון בין בני זוג שמתגרשים. עד שנת 1974 לא היה חוק בארץ שהסדיר את יחסי הממון בין בני זוג שמתגרשים. בית המשפט העליון קבע תקדים שחייב אחר כך את כל בתי המשפט במערכת המשפטית בארץ, שנקרא הלכת השיתוף. הלכת השיתוף כשמה כן היא, הלכה, דבר שקבע בית המשפט ולא חוק. הכנסת מעולם לא חוקקה את הלכת השיתוף. לפי הלכת השיתוף, כאשר בני זוג נישאים, הרי שככל הנראה הם התכוונו לשתף ביניהם את כל הנכסים שלהם. דירה לדוגמה, גם אם היא רשומה רק על שם הבעל או רק על שם האישה, היא בעצם שייכת לשניהם. כיוון שהם התחתנו, קרוב לוודאי שהם התכוונו להשתתף בנכסים ביחד, והם נחשבים לשותפים בדירה. כשהם באים להתגרש, או אפילו לפני כן, כשהנישואים מתפרקים, בית המשפט מפרק את השיתוף, נותן לזה חצי ולזה חצי, ולא מתחשב ברישום הפורמלי. גם אם הדירה כאמור רשומה רק על שם הבעל, בית המשפט התייחס אליה כאילו היא שייכת לשני בני הזוג. זו הלכת השיתוף. על פי הדין העברי, אין הלכת שיתוף. לא מצאנו בשולחן ערוך אומדנה כזו, שעל פיה כל הנכסים של בני הזוג שייכים לשניהם. מצאנו שכל מה שקנתה אישה קנה בעלה, כלומר שמה שהאישה קונה שייך לבעלה, אבל לא מצאנו דין של השתתפות שכזו. ואכן, מאז ומעולם פסקו בתי הדין, בניגוד לבתי המשפט, על פי הרישום. הלכו ובדקו על שם מרשומה אדירה, למי שייך כל נכס, ונתנו כל נכס למי שהוא שייך לו. לא שיתפו ולא יצרו עומדנות כאלה, כאילו נכסים מסוימים שייכים לשני בני הזוג. בשנת 1974 נפל דבר במדינת ישראל. הכנסת חוקקה חוק שנקרא חוק יחסי ממון בין בני זוג, שקבע מנגנון שונה לאיזון משאבים בין בני זוג שמתגרשים. לכל הדעות, לחוק יחסי ממון בין בני זוג יש תוקף הלכתי. ולכן מי שניסה אחרי שנת 1974 ומגיע לבית המשפט, לענייני משפחה או לבית הדין, ידונו בחלוקת נכסיו לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג. לגבי מי שהתחתן לפני שנת 1974, תלוי לאיפה הוא יגיע. אם הוא יגיע לבית משפט כדי לחלק את הנכסים שם, הרי שידונו אותו לפי הלכת השיתוף, ויעשו כאילו הנכסים של שני בני הזוג משותפים לשניהם. אם הוא יגיע לבית דין, ידונו אותו שלא לפי הלכת השיתוף, ויתנו כל נכס לאדם שעל שמו הוא רשום. בשנת 1992 ישב בית המשפט העליון וקבע הלכה תקדימית שנקראת הלכת בבלי, לפיה גם בית הדין חייב לדון לפי הלכת השיתוף. כאשר זוג מגיע לחלק את הרכוש אחרי הגירושין לבית הדין, עליו לדון לפי הקונספציה של בית המשפט העליון, כאילו שני בני הזוג התכוונו לשתף ביניהם את הנכסים, ולא על פי הדין המקורי של השולחן ערוך. כמובן, הדבר הגיע מיד לבית הדין הרבני הגדול, במקרה אחר, ועלתה השאלה, האם בתי הדין מחויבים להכרעה זו של בית המשפט העליון? האם נאמר בדינא דמלכותא דינא, או לא? נחלקו בדבר כאמור הדעות, בין שניים מגדולי הדיינים שישבו אז באותו הרכב, בין הרב דיכובסקי מצד אחד, לבין הרב שרמן מצד שני. הרב דיכובסקי קבע שיש דינא דמלכותא דינא, גם בהלכה של בית המשפט העליון. אם ההלכה היא כוללת, אם היא מה שנקרא חקיקה שיפוטית, זה לא סתם פרשנות של חוק, זה משהו שהרבה זמן כבר ואנשים סומכים עליו ומכירים אותו, וזה עקבי, כלומר בתי המשפט נוהגים לפיו, אז יש לזה תוקף בדיוק כמו חוק. ומה זה משנה לנו אם הכנסת ישבה וחוקקה חוק או שבית המשפט ישב וחוקק חוק? אחת היא לנו, נאמר בזה דינא דמלכותא דינא, והלכת השיתוף יש לה מעמד על פי ההלכה. ממילא בני זוג שמגיעים לבתי הדין ניתן לדון אותם לפי הלכת השיתוף. חלק על כך הרב שרמן. הרב אברהם שרמן ישב אף הוא באותו הרכב, ולטענתו לא נאמר בדבר הזה דינא דמלכותא דינא. ומדוע לא? הבית יוסף מביא תשובה של הרשב"א, שעוד נדון בה בהמשך, שבה נאמר שדינא דמלכותא דינא הוא בדברים שהם מדיני המלכות וראויים לו מצד המלכות. אבל, כותב הרשב"א, דבר שאינו מדין המלוכה, אלא שהשופטים בערכאות בבתי המשפט דנים כמו שימצאו בספרי הדיינים שלהם, או דינים שהאומות מחזיקות בהם בתורת ספריהם ונימוסי חכמיהם הקדומים, אין בזה משום דינא דמלכותא דינא, ומוסיף הרשב"א שאם כן כל דיני ישראל בטלים. את הנימוק של הרשב"א שכל דיני ישראל בטלים נראה עוד כמה דקות. אבל בכל מקרה אנחנו רואים מהרשב"א שדינא דמלכותא דינא נאמר בחוקים, כאשר מתכנסת הכנסת, מתכנס הפרלמנט, מתכנס הציבור, או המלך שהוא נציג הציבור, יושב וקובע חוק, אזי יש לזה תוקף מצד דינא דמלכותא דינא. כאשר שופטים מפרשים את החוק, או כאשר הם קובעים חזקה שנובעת מעומדן שלהם, אין לזה תוקף על פי ההלכה, ובזה לא נאמר דינא דמלכותא דינא. זו המחלוקת, ועד היום המחלוקת שרירה וקיימת בבתי הדין. אם אתה מגיע עם שאלה של הלכת השיתוף, תלוי לאיזה הרכב אתה נופל. יש הרכבים שמקבלים את דעת הרב דיכובסקי ומקבלים את הלכת השיתוף, וישנם הרכבים שמקבלים את דעת הרב שרמן ודוחים את הלכת השיתוף. ואדם יכול בבתי הדין לעבור מהרכב להרכב, ובכל הרכב לקבל פסק דין אחר על פי השקפת העולם ועל פי פסיקת ההלכה, צורת הפסיקה של הדיינים היושבים באותו הרכב. נקודה שחשוב להזכיר היא שההלכה מעולם לא הכירה בחוקים ובתקנות על עיוור. אך ההלכה תמיד העבירה את החוקים שיקירה בהם באמצעות דינה למלכות הדינה דרך המסננת של ההלכה. והמסננת החשובה ביותר היא המסננת של שוויון. אין תוקף לחוק מפלה. חוק שמפלה בין אדם לחברו מטיל מס על אחד ולא על השני, קובע חוקים שמפלים אדם אחד לעומת חברו, אין להם תוקף על פי ההלכה. למעשה, התנאי הזה מפורש כבר בגמרא. כפי שראינו קודם, במוחס שאין לו קצבה, לא נאמר דינה דמלכות הדינה. הרי לנו שכאשר בא מוחס, שיש לו הרשאה מהמלך, וגובה מס מאדם אחד, ואינו גובה מאדם אחר, ופועל בלי עקרונות יסודיים של שלטון החוק ושל שוויון, אין לו תוקף, אין למעשיו תוקף על פי ההלכה, ולא נאמר בהם דינה דמלכותא דינה. השאלה החשובה ביותר והמעניינת ביותר ביחס לדינה דמלכותא דינה, היא השאלה של היקף הדין הזה. על אילו דינים נאמר דינה דמלכותא דינה, ועל אילו דינים לא נאמר. ראינו קודם הגבלה של חלק מהראשונים, שכתבו שדינה דמלכותא דינה נאמר רק על קרקעות. הנה לנו הגבלה. דינה היא קרקעות, נאמר בהם דינה דמלכותא דינה, בדינים אחרים, של שטרות או של התחייבויות שאינן על קרקע, לא נאמר בהם דינה למלכותא דינה. אמנם הרבה ראשונים חלקו על זה, ולהלכה נפסק שדינה למלכותא דינה לא אמור דווקא בקרקעות. הלוז של דינה למלכותא דינה, התחומים שבהם לדעת כל הדעות אומרים בהם דינה למלכותא דינה, הם דיני מטבעות ודיני מיסים. דיני מטבעות, כלומר, אם המלך קבע שמטבע מסוימת נפסלת ומטבע אחרת נכנסת במקומה, או שמטבע או שחלה פיחות או אינפלציה, על הדינים האלה ודאי נאמר דינה דמלכותא דינה, ולא מצאנו מי שחלק על זה. דיני מיסים, כמפורש בגמרא, אם המלך מטיל מס, בהנחה שהמס הזה עומד בדרישת השוויון של המשפט העברי, למס הזה יש תוקף ומותר על פי ההלכה לרכוש מגובה המס את הכספים שהוא גבה. הם שייכים לגובה המס ואין בזה משום גזל. בשני התחומים האלה, לדעת כל הפוסקים, חל דינה דמלכותא דינה. על תחומים אחרים נחלקו הראשונים. הרי מה פוסק? יש אומרים שאמרינן דינה דמלכותא דינה רק במיסים, ויש אומרים שבכל דבר אמרינן דינה דמלכותא דינה, וכן עיקר. כלומר, הוא פוסק להלכה שדינה דמלכותא דינה אומרים בכל נושא. מה זה כל נושא? קודם כל מסתבר שהכוונה היא רק לדינים המוניים. ודאי שאין המלך יכול לגזור, לדוגמה, שמותר לקחת ריבית. ריבית היא איסור. ואם התורה אסרה לקחת ריבית, אין תוקף להיתר של המלך לקחת ריבית. אין המלך גם יכול לגזור, לדוגמה, שחייבים לעבוד בשבת. זה לא עניין שנאמר בו דינה דמלכותא דינה. דינה דמלכותא דינה מיועד בעיקר לדיני ממונות. מדובר על דיני ממונות, על דינים שבהם יש כוח לאדם להתנות, בגלל שבדבר שבממון ניתן להתנות על מה שכתוב בתורה, ובדברים האלה ישנם תחומים שבהם נתנה התורה למלך סמכות לקבוע חוקים. בדרך אגב יש להעיר שישנם תחומים שאינם דיני ממונות, ובכל זאת נאמר בהם דינה דמלכותא דינה. לדוגמה, חוקי התנועה. הרבה אחרונים כותבים שלחוקי התנועה, לחוקי התעבורה, יש תוקף מצד דינה דמלכותא דינה, למרות שלכאורה אלו אינם חוקים המוניים, אלו חוקים איסוריים, חוקים פליליים, ובכל זאת כתבו האחרונים שהם נכללים בדינה דמלכותא דינה. אבל אנחנו כאן נדבר על דינה דמלכותא דינה בעניינים המוניים, שהם בוודאי המרכז של דינה דמלכותא דינה. צריך לחשוב איך בדיוק דינה דמלכותא דינה חל גם על דינים איסוריים שונים. הרשב"א בתשובה מפורסמת כתב שאין דינה למלכותא דינה בדיני ירושה. באותו מקרה שאלו אותו, האם יש דינה למלכותא דינה בדין ירושה? המלך גזר לדוגמה שהבנות ירשו עם הבנים. הבנות ירשו כמו בנים, בניגוד להלכה המפורשת בתורה שבנים יורשים ואין הבנות יורשות. כתב על זה הרשב"א, כל דבר שבממון תנאו קיים, ובכל מקום שנהגו להתנות ולעשות כזה תנאי, אז ודאי יש לזה תוקף. יותר מזה, אם נהגו לעשות תנאי שכזה, מסתבר שמי שנושא אישה במקום כזה נושא על דעת התנאי הזה, והנוהג הקבוע בירושה יחול גם עליו. אבל מוסיף הרשב"א, לנהוג כן מפני שהוא מנהג גויים, באמת נראה לי שאסור, לפי שהוא מחכה את הגויים, ולא הניחה תורה את העם שהוא לנחלה לו, את עם ישראל, לרצונם שייקרו את חוקות הגויים ודיניהם. לא בשביל זה ניתנה התורה. ואומר אני, שכל הסומך בזה לומר שמותר משום דין הזה מלכות הדינה, טועה וגזלנו, וגזלה ישיב. ואם נאמר כן, אומר הרשב"א, בטלה ירושת בנו בכור, ותירש בת עם הבנים, ובכלל עוקר את כל דיני התורה השלמה. ומה לנו לספרי הקודש המקודשים שחיברו לנו רבי ואחריו רבינה ורבשי? ילמדו את בניהם דיני הגויים, ויבנו להם במות תלאות בבית מדרשי הגויים. לא תהיה כזאת בישראל, מסיים הרשב"א, חס וחלילה, שמא תחגור התורה להסק. אם אנחנו נקבל דינה למלכות הדינה באופן כולל, ונגיד שבכל דבר שבממון אפשר לומר דינה למלכות הדינה, אפשר לזרוק את חלק החושן משפט של השולחן ערוך. מספיק ללמוד את חוק החוזים, ולא צריך ללמוד דיני התחייבויות של השולחן ערוך. מספיק ללמוד דיני ערבות בחוק הערבות, ולא צריך ללמוד דיני ערבות בשולחן ערוך. ברור שיש הגבלות, ברור שלא כל דבר אפשר לומר עליו דינה למלכות הדינה, ולכן הרשב"א כותב שבדיני ירושה לדוגמה לא נאמר דינה למלכות הדינה. אז מהי בדיוק ההגבלה? על מה נאמר דינה למלכות הדינה ועל מה לא? יש אחרונים שחילקו בין תחומי המשפט השונים על פי האדם שלטובתו נחקק החוק. כך לדוגמה הרמ"א, שכבר ראינו אותו קודם, פוסק להלכה שאמרינן דינא דמלכותא דינא בכל דבר שהוא לטובת המלך או לתקנת בני המדינה. אז אם זה לטובת המלך או לטובת בני המדינה, אומרים בזה דינא דמלכותא דינא. אם זה לעניין אחר, לא אומרים בזה דינא דמלכותא דינא. מה זה בדיוק תקנת בני המדינה? לא ברור בדברי הרמ"א, ואכן השח חלק עליו בדיוק מסיבה זו. כותב השח, לא יכול להיות שנאמר דינא דמלכותא דינא במה שנגד דיני התורה. מה שלא מפורש בתורה, יכול להיות שנאמר עליו דינא דמלכותא דינא. אם בתורה לא כתוב כמה מס צריך לקחת, מאילו נכסים צריך לקחת מס, אז אפשר לומר בדיני המסים דינא דמלכותא דינא. אבל בדברים שיש בהם דין תורה, בדיני שליחות, בדיני שומרים, בדיני ירושה, בדיני קרקעות וקניין וחוזים ונזיקין וכל דיני ממונות, בזה לא יכול להיות לומר דינא דמלכותא דינא. כותב השח, לדון בדיני העקום בכל דבר נגד תורתנו חלילה, ודאי לא יעשה כן בישראל. ועל מה שכתב הרמ"א, שבדבר שהוא לתקנת בני המדינה יש דינא דמלכותא דינא, אומר על כך השח, אם כך בכל דבר נעימה שהוא לתקנת בני המדינה. גם דיני ירושה, כשקובע בהם המלך דין, זה לתקנת בני המדינה. ובכן, מדוע כתב הרשב"א שאין בזה דינא דמלכותא דינא? על כורחנו שדינא דמלכותא דינא צריך לומר מאוד בצמצום. רק בדברים שהם לטובת המלך, מיסים, שטרות שכותבים כדי שהמלך ידע שיש לאדם קרקע וצריך לגבות ממנה מס, כבודו של המלך, הפקעות לטובת המלך, דברים מהסוג הזה אומרים בהם דינא דמלכותא דינא. בדברים אחרים לא אומרים דינא דמלכותא דינא. כך כותב השח. הבעיה בגישה זו היא א', שהיא לא התקבלה. אנחנו ראינו שבתחומים רבים אומרים דינא דמלכותא דינא גם שהם לא לטובת המלך. ודבר שני, שהיא לא תואמת את ההגדרה בימינו של מלכות ושל מדינה ושל שלטון. לשלטון בימינו ישנן הרבה יותר סמכויות מאשר היו לו בעבר. אם בעבר המלך היה צריך לשמור על המדינה, לדאוג לענייני ביטחון ותו לא, היום יש לו סמכויות רבות אחרות. הממשלה היום דואגת לבריאות, לרווחה, לבטיחות בדרכים, לאיכות הסביבה, וכל הדברים האלו ודאי שהם לא לטובת המלך, לטובת הממשלה, הם לטובת בני המדינה. ואם ננקוט קשח, הרי שכל המיסים שגובים לטובת כל המטרות האלו אין להם תוקף על פי ההלכה. חלוקה אחרת שאף היא נרמזת בדברי השח היא חלוקה בין נושאים שהתורה מתייחסת אליהם לבין נושאים שהתורה לא מתייחסת אליהם. מה שהתורה מתייחסת אליו וקובעת בו הסדר מסוים, אי אפשר להתנות על ההסדר הזה בדינא למלכותא דינא. מה שהתורה לא מתייחסת אליו ולא קובעת בו הסדר מסוים, אפשר להוסיף הסדר בדינא למלכותא דינא. מיסים לדוגמה אין להם הגדרה מדויקת בתורה, ולכן אפשר לומר בהם דינא למלכותא דינא. דיני נזיקין יש להם הגדרה בתורה, ולכן אי אפשר לומר בהם דינא למלכותא דינא, לשנות מדיני הנזיקין שבתורה. גם הגדרה זו קשה, שכן גם היא אינה נותנת תוקף לכל הכללים שנקבעים בימינו, ולא נהוג השח. בבתי הדין הרבניים לא מקבלים את דעת השח, ונוהגים דינה למלכות הדינה, גם בחוקים שאינם במיסים, או בדברים שלא מוזכרים בתורה. וכבר הקשה עליו החזון איש, שהרי אין לנו דבר שלא מפורש בתורה. מיסים זה דבר מאוד מאוד ייחודי. שאר הדברים, כל דבר כתוב בתורה, על כל דבר יש התייחסות, ואם אין התייחסות, הרי זו התייחסות שלילית, זה אומר שזה מותר, או שהמוציא מחברו עליו הראיה, יש לנו גם כללים איך פוסקים כשלא כתוב בתורה. אז במה בדיוק נאמר דינא דמלכות הדינא? כך שאל החזון איש. אפשרות נוספת לחלק בין דברים שאומרים בהם דינא דמלכות הדינא, לבין דברים שלא אומרים בהם דינא דמלכות הדינא, היא לחלק לפי הטעם של החוק. יש דברים שהם לתקנת בני המדינה, ויש דברים שנוגעים להשקפת עולם. דיני ירושה, לדוגמה, כתב אחד מהאחרונים, נוגעים להשקפת עולם. האם הבן צריך להיות שווה לבת? האם הבכור צריך להיות שווה לאחיו האחרים? או לא. זה השקפת עולם, וזה לא נאמר דין למלכות הדינה. דינים אחרים נוגעים לתקנת בני המדינה, ולכן נאמר בהם דין למלכות הדינה. כמובן שגם חלוקה זו היא קשה, וקשה להבחין בין שתי הקטגוריות ולדעת במה נאמר דין למלכות הדינה. השאלה היא קשה, לא נפתור אותה פה, אבל רציתי להציע פה הצעה נוספת. אולי צריך לחלק בין חוקים מסוימים על פי התכלית שלהם. החלוקה הזאת מאוד מקובלת היום במשפטים, כשמפרשים חוק צריך לפרש אותו על פי תכליתו, ואולי צריך לחלק בין חוקים על פי התכלית שלהם. יש חוקים שתכליתם לעשות צדק. אדם מסוים אשם בנזק שהוא גרם, כיוון שהוא אשם, הצדק תובע שיאשימו אותו ושיגבו ממנו את הכסף. חוקים כאלו אין בהם דין דיני מלכות הדינה. צדק יש לנו, אנחנו מכירים את התורה, התורה יש בה חוקים שנותנים צדק, וודאי שהצדק של התורה, הצדק האלוקי, עדיף על צדק מעשה ידי אדם. בחוקים שמטרתם עשיית צדק, תכליתם צדק, אין בהם דין למלכות הדינה. ישנם חוקים אחרים שתכליתם היא, מזכיר את דברי הרמ"א, טובת בני המדינה. אנחנו יודעים שהצדק הוא אחר, או שאנחנו לא נכנסים לשאלה עם מי הצדק, וקובעים חוק כדי להשיג מטרה אחרת. דוגמה טובה לחוקים כאלה, שמטרתם היא טובת בני המדינה, היא חוקי הצרכנות. החוק לדוגמה קובע שאדם יכול להחזיר כל מה שהוא קנה, צרכן יכול להחזיר לחנות חפץ שהוא קנה תוך 30 יום, נגיד שזה החוק. ברור שזה לא הצדק, לא ייתכן מבחינת הצדק להבחין בין צרכן לבין אדם שקונה שלא במסגרת עסקה צרכנית. אין סיבה להבחין ביניהם. זה שהחוק מבחין ביניהם, יש חוק שנקרא חוק הגנת הצרכן, שחל רק על צרכנים, זה בגלל שאנחנו מעדיפים בסיטואציות מסוימות, סיטואציות צרכניות, מעדיפים להסדיר את המסחר ולהטיל על בעלי עסקים חובות עודפות, כדי ליצור שוק טוב יותר. יש לנו כל מיני מטרות. זה לא מטרות של צדק. לפי שורת הצדק, יכול להיות שהדין הוא אחר, שאין אפשרות להחזיר תוך 30 יום. אדם שרכש נכס מסוים, זה שלא, גמרנו, לא יכול להחזיר. יכול להיות שזה הצדק, אבל החוק לא בא לעשות צדק. החוק בא לדאוג כאן לטובת בני המדינה, ולכן אולי בזה כן נאמר דינא דמלכותא דינא. אולי ניתן להגדיר את החלוקה הזו בצורה נוספת. הטעמים של דיני הממונות שבתורה אינם טעמים תכליתיים. הם לא נועדו להשיג מטרה מסוימת. התורה קובעת דין, ולא משנה מה היו התוצאות של הדין הזה. זה הצדק ותו לא. תפקיד השופט הוא לעשות צדק. ולכן, הטעמים של התורה הם טעמים של צדק. כיום ישנם חוקים שהטעמים שלהם הם טעמים של צדק, וישנן פסיקות שהטעמים שלהם הם טעמים של צדק, ולחוקים אלו אין תוקף מצד דין למלכות הדינה. ואנחנו מאמינים בצדק של התורה, וישנם חוקים שהטעמים שלהם הם טעמים תכליתיים, הם נועדו להשיג תכלית מסוימת, הם מסתכלים על העתיד, במבט צופה לעתיד, ולחוקים האלה יכול להיות שצריך לומר בהם דינא דמלכותא דינא, גם כשהם נגד חוקי התורה, כיוון שלמעשה הם לא נגד חוקי התורה, התורה קובעת את הצדק, והמלך בדיניו קובע את תקנת בני המדינה. בצורה זו או אחרת, ניתן להבחין בין חוקים שאומרים בהם דין למלכות הדינה לבין חוקים שלא אומרים בהם דין למלכות הדינה, ומצד אחד לאפשר הכרה בחוקים של המלך ושל המלכות ושל השלטון, ולאפשר למלך להתנות על חוקי התורה, ומצד שני לא לשכוח את העובדה שיש לנו דיני ממונות משלנו, ושכל דיני הממונות שבעולם לא יוכלו לשכנע אותנו שהן נותנות צדק טוב יותר מדיני הממונות הכתובים בתורה.